אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום ידידיה.
אנחנו נמצאים בשיא, בתפארת של שלמה המלך. הוא בונה את המקדש, הוא בונה את הבתים שלו, והכתוב הולך ומתאר ממש בצורה מפורטת את כל הפאר שהיה לשלמה.
נכון. זאת אומרת, בעצם היה לנו בינתיים בספר מלכים, נזכר לרגע, תחילת הספר היה לנו את צוואת דוד, את המלכת שלמה ליתר דיוק, לאחר מכן את צוואת דוד, ואז באמת שלמה מתחיל לפעול ובונה את המקדש, ובפרקים שלפנינו, בחציו השני של פרק ת', פרק י', וי' א', עוד מעט נרחיב בעניין הזה, אנחנו למדים על התפארת והגדולה של הממלכה, בעצם על הפיכתה של ממלכת ישראל לממש סמי אימפריה כזאת.
שזה מאוד מעניין, כי הנטייה שלנו לכאורה משאול ודוד למשהו מקומי, ושלמה המלך יש לו רצון לבוא ו להיפתח לכולם, ראים את זה גם בתפילה הרי.
נכון. הדבר הזה מזכיר לנו נבואה שנאמרה אומנם מאוחר יותר, אבל כפי שכבר העירו רבים, הביטויים שם מזכירים את ימי שלמה. אני מתכוון לישעיהו פרק ב', לחזון ישעיהו, שבאמת מדבר על כך שהר בית השם באופן ספציפי וממלכת ישראל באופן כללי, באמת יהיו איזשהו אור לגויים, נכון, הפסוקים הידועים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה אר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, וכל העמים מגיעים, ועולים אל הר בית השם, מציון את התורה, ודבר אדוני מירושלים. זאת אומרת, בעניין הזה שלמה פותח באמת איזשהו פוטנציאל נורא גדול לחזון משיחי, של עתידי, גאולה כן. ועתידי, ושהעולם כולו מגיע אל הממלכה. ופה אנחנו יכולים לראות שהפרקים שלפנינו מתארים באמת את הגדולה של שלמה, גם בהיבט החומרי, אבל גם במה שנראה באיזשהו סוג של היבט רוחני.
החוכמה שלו במיוחד.
בדיוק. אז בפרק ת', שוב, בחציו השני, אנחנו באמת שומעים על גם קשרים שיש לשלמה עם מלכים שונים, כמו עם פרעה, כמו עם חירם. עם חירם יש פה איזשהו מתח מסוים. וזה מצד אחד. מצד שני, על הבנייה הגדולה, תנופת הבנייה הגדולה של שלמה בארץ ישראל, הוא בונה ערי מסכנות. ערי מסכנות בכל מקום במקרא זה בעצם מחסנים לתבואה בעיקר. מזכיר לנו את יציאת מצרים, כן, את סיפור יציאת מצרים, הרי מסכנות לפרעה, אבל פה באמת זה בהקשר של בארץ ישראל, זאת אומרת, שוב, סימן וביטוי לאיזשהו מרכז תעשייתי מאוד גדול, הרי רכב, הרי פרשים, אז זה דבר אחד שאנחנו שומעים בו בפרק ת', כאמור על הקשרים עם המלכים ועל בניית הערים, ולאחר מכאן לקראת סוף פרק ת' ופרק, גם בפרק י' אנחנו שומעים על הזהב שמגיע לירושלים. שוב, בגלל אותם קשרים, יש לנו פה גם את חירם ששולח זהב, וגם בסוף הפרק, אוניות שהוא עושה. איזשהו שיתוף פעולה שבעצם עושה שלמה יחד עם חירם, באוניות שמביאות לציון גבר, לאילת, זהב מאפריקה למעשה, וזה מה שמופיע לנו בפרק ת'.
ועכשיו אנחנו מגיעים אל פרק י', אל הביקורים. אם יש ממלכה כזאת נחשקת עם פאר והדר, אז ודאי שגם צריך לבוא לבקר.
בדיוק, ועכשיו זה בסופו של דבר ממשיך את מה שראינו, זאת אומרת זה פרק חדש וזה גם נושא חדש עם דמויות חדשות, אבל בסופו של דבר זה חלק מאותו תיאור של הגדולה. באמת מלכת שבא מגיעה, מצד אחד כתוב שהיא באה לנסותו בחידות, אז משמע שהיא באה לבדוק את החוכמה שלו, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. מצד שני, שוב, מאוד מודגש כל הרכוש שהיא מביאה איתה, ותבוא ירושלמה בחיל כבד מאוד, גמלים נוסעים בסמים, וזהב רב מאוד, שוב כל הזהב הזה שעוד פעם מוזכר, וגם מסופר על מה ששלמה אומר לה, ושלא נעלה מן המלך אשר לא יגיד לה, אבל הכתוב יותר מאשר מדגיש את החוכמה, מדגיש את הפאר שיש על שולחנו, וגם שאם את מתרגשת מהממלכה שלו, אז היא מתרגשת גם מהחוכמה שלו, ומברכת אותו על משפט וצדקה. אז עוד פעם, יש פה גם צד רוחני, שמזכיר לנו את בקשתו של שלמה, להיות מלך של משפט וצדקה. ומצד שני, שוב הכתוב סוגר את העניין הזה עם הכסף והזהב שהיא נותנת לו. זאת אומרת, יש פה איזושהי מסגרת של זהב שהיא מביאה באמצע העניין של החוכמה. והכתוב אחרי זה שוב מחזיר אותנו לאותם אוניות של זהב. ויש פה באמת תיאור מאוד מאוד רחב של זהב. אז בעמדה מסוימת זה הנושא המרכזי פה כמעט, העוצמה החומרית של הממלכה. ולאחר מכן, הסוסים ששלמה הביא לארץ ישראל, ובעצם אימפריה של סוסים שקשורים גם למצרים. כל זה פרקים ת' ויוד. ושקוראים את הפרקים הללו, שוב, בקריאה, אני חושב, ראשונית, אז הרושם הוא שאנחנו באמת באיזשהו חזון עלייה. עתידי מאוד מאוד גדול, ובדיוק, שלמה רק הולך ומתעלה. זאת אומרת, אחרי בניית המקדש, שלמה פורץ את הגבולות, והעמים באים לשמוע את החוכמה, ובסופו של דבר, כן, אין ניגוד עקרוני בין רוח לחומר בתורה, וחלק מההבטחות גם של הנביאים, זה שיהיה רווחה חומרית בארץ ישראל, אז התחושה היא שאנחנו באמת באיזשהו, רק איזשהו מהלך שהולך ומתעלה. ואז מגיע פרק י' א'. ופה אנחנו פוגשים לראשונה באופן מאוד מאוד ברור, משהו בעייתי. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעה, מואביות, אמוניות, אדומיות, צידניות, חיתיות. מן הגויים אשר אמר אדוני לבני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. אנחנו נזכרים בתחילת ימי שלמה, שהיה כתוב שם שהוא נושא את בת פרעה, אבל הוא אוהב את השם. ופה פתאום הכתוב מתאר את האהבה שלו.
המשקל עובר. אל
נשותיו, בדיוק. מצד אחד, שוב, גם דוד נשא נשים נוכריות, כן? וכבר דיברנו על כך שנשיאת נשים נוכריות זה משהו פוליטי. אבל פה הכתוב בעצם אומר לנו, זה חרג מהדבר הזה, כן? והיא לעת זקנתו, נכון? נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ואז אנחנו שומעים ששלמה הולך אחרי האשתורות, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקות צמונים. ויעש שלמה הרע בעיני אדוני, והשיא של הדבר הזה זה בניית במה, לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים. זאת אומרת, יש כאן באמת איזשהו נפילה נורא נורא גדולה. ושוב, בקריאה ראשונית אפשר להגיד איפה הנפילה? רק בפרק י' א'. עד פרק י' א', הכל הלך והגיע לאיזשהו סי, ופתאום הכל נפל. אבל כשאנחנו קוראים את פרק י' א' ואת הביקורת על הנשים הנוכריות, אנחנו פתאום נזכרים בספר דברים פרק י' ז'. התורה הרי צוותה ביחס למלך שלושה דברים. היא לא אמרה חוץ מזה כמעט שום דבר על המלך, והיא אמרה, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב, ולא ירבה לו נשים. ואז אנחנו אומרים, רגע,
בדיוק
פרק י' א',
וואו.
בדיוק, פרק י' א' זה ריבוי הנשים. סוף פרק י' ריבוי הסוסים. פרק ת' י' ריבוי הזהב. אז בעצם זה לא רק בפרק י' א' הביקורת. אמנם כאן זה מפורש, אבל כשמסתכלים על המכלול, אז אנחנו אומרים, בעצם יש כאן איזשהו חציית קו אדום, שבה שלמה עבר על שלושת האיסורים הללו. אנחנו מכירים את זה כמובן מחזל, גמרא ידועה במסכת סנהדרין, שאומרת, בפני מה לא נתפרשו טעמי תורה, כי הנה, פה הכתוב אמר, למה לא ירבה לו המלך סוסים ונשים וזהב, למען לא יסור לבבו, מעם השם, ולא ירון לבבו מאחיו, ושלמה אמר, אני ארבה ולא אסור. ואז חזל גם כן כמובן הבינו ששלמה עבר על שלושת הדברים הללו. ואז אנחנו בעצם מבינים שיש כאן משהו מורכב. את אפילו הקו העדין הזה שלא בטוח שקל כל כך לשים לב איפה עובר הגבול בין ארביית הזהב והפאר כחלק מאיזשהו חזון מאוד מאוד אידיאליסטי וכדי, כאמצעי לשמוע את החוכמה ואיפה הדברים מתהפכים והדברים הופכים להיות בעייתיים.
עד כמה באמת הביקורת כאן, במיוחד אצל האנשים, היא גדולה? זה נשמע שאתה קורא את זה בפשט, ששלמה המלך ממש עבד עבודה זרה, אבל נדמה לי שלפי הפרשנים, הכוונה היא שהוא נתן רשות לנשים, ולא הוא בעצמו עבד את זה.
אז יש בזה מחלוקת כבר בחזל, במדרשים, בעניין הזה, נכון? זאת אומרת, יש בהחלט מקורות שמדברים על כך ש... לא שלמה בעצמו עבד עבודה זרה, אלא נשותיו, ובאמת הכתוב כאילו קצת מקצין את הדברים, כחלק מהביקורת, מעין עין תחת עין, שחזל מפרשים ממון, אז למה הכתוב בכל זאת התבטא באופן הזה? כדי ללמד אותנו על מה אולי ראוי היה להיות, אז גם פה זה כאילו הוא עשה. אבל גם אם הוא לא עבד בעצמו באמת את העבודה זרה,
יש לו אחריות גדולה.
והביקורת האלוקית מגיעה, בצורה מאוד מאוד חריפה, ותנף אדוני בשלמה, כי נטע לבבו מאים אדוני אלוהי ישראל, אני ראה אליו פעמיים, זאת אומרת, יש פה דגש נורא מעניין, לא רק שהוא נטע מאים השם כשומר מסורת, כמי שקיבל מאביו את הצורך לשמור את דרך השם, הקדוש ברוך הוא גם התגלה אליו, פעמיים, כן? ופה יש פה איזשהו מימד של בגידה באופן חריף, עד כדי כך שיש מדרש שמדבר על כך שיש רשימה במשנה, מסכת סנהדרין, של מי אין להם חלק לעולם הבא. מופיעים שם כמה דמויות, ויש מדרש שבעצם בא ואומר שבתחילה החכמים רצו להכליל גם את שלמה.
וואו.
עד שבא דוד המלך וזעק והצליח להכניס אותו לעולם הבא. אבל זה מבטא, המדרש החריף הזה, באמת את הנפילה הגדולה שהייתה פה. אנחנו כמובן בסופו של דבר זוכרים את שלמה כדמות חיובית, ומניחים גם שהייתה חזרה בתשובה לאור הדבר הזה, אבל בהחלט הביקורת פה היא מאוד מאוד קשה, ואז מגיע העונש.
הזוהר הקדוש, הוא מתאר את זה ממש במשל מאוד יפה של הלבנה, והוא אומר שבימי שלמה קיימה סירה בהשלמותה, זאת אומרת ששלמה המלך הגיע לנקודה של אמצע החודש, שהלבנה היא בשלמותה. אבל מה לעשות, שהלבנה היא תמיד מתחדשת, יש את הנפילה מיד לאחר האמצע החודש של תתוו. אז יש כאן איזה רמז באמת שאתה יכול להגיע לסי, אבל תיזהר מהנפילה הבאה.
בדיוק.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בתנ"ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, והגענו באמת לנקודה של הנפילה, וגם העניין של ה... חטא והעונש, ואנחנו רואים ממש שהכתוב זועק את זה. זה לא סתם ככה חטא פשוט, הוא צריך לשלם על זה מחיר מאוד גדול.
מחיר מאוד כבד של קריאת המלוכה, כן, דוד, אביו, קיבל את המלוכה. שוב, היינו באיזושהי תחושה שאנחנו בדרך לסי, ובזאת השם, כפי שהזכרת, ירח מלא שישאר מלא, ופה באמת אנחנו חוזרים אחורה, כמה צעדים, הקדוש ברוך הוא פונה אל שלמה, ובעצם מבשר לו על קריאת המלוכה, אבל הוא אומר לו שזה יעשה בדור הבא, למען דוד אביו. ואז הוא מקים לו סטנים, ככה כתוב מתאר פה, בעצם מציקים גם חיצוניים, כמו הדד האדומי, אבל גם פנימיים כמו ירובעם. ופה יש משהו נורא מעניין. הרבה פעמים בתנ"ך, הכתוב מתאר את המאורעות משתי נקודות מבט. נקודת מבט אחת אלוקית, זאת אומרת, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות, ונקודת מבט אחרת אנושית, האופן שבו בני אדם בוחרים את הבחירות שלהם. כך דוגמה ידועה, יוסף. זה סיפור יוסף. למה יוסף נמכר למצרים? כל מי שלומד ספר בראשית יודע שזה חלק מתוכנית אלוקית גדולה, שהתחילה בברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא כבר שם הודיע לאברהם שזרעו ירד למצרים, ואפילו יוסף מדבר רק עם האחים שלו ואומר להם
לא לחינם
בדיוק השם חשבה לטובה. אבל מצד שני, האחים עצמם לא מכרו את יוסף בגלל תוכנית אלוקית, אלא מתוך בחירה לא טובה, הם גם נהן שוב, כולנו באיזשהו מקום נהנשים על זה עד היום, יש מדרשים שמדברים על הצורך בכפרה, על מכירת יוסף, לאורך כל הדורות. כן, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את המציאות, בני אדם בוחרים, הדברים מתחברים, אבל זה שתי נקודות מבט. וגם פה...
אבל כאן אני רוצה לשאול, לפי המהלך הזה, כל מה שקרה לשלמה, גם היה מתוכנן?
לא,
או שיש כאן תאונה?
לא, אני מתכוון, פה אני מתכוון, שקריאת המלוכה, למה מורדים בשלמה? למה המלאכה נקרעת ממנו?
זה חלק
אז בהיבט האלוקי זה עונש.
כן.
לא צריך סיבה, כביכול אנושית, כדי שמישהו יבוא ויאתגר את שלמה, ובעצם יפלג את המלוכה. זה עונש. אבל הכתוב אומר לא, יש גם את הבחירה. בסופו של דבר, ירובעם לא קיבל נבואה בהתחלה. הוא לא נאמר לו, לך תמרוד, אלא הוא יזם את זה. ולמה? אז פה הכתוב אומר, בפרק כ"ו, ירובעם בן נבט האפרפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה אישה אלמנה, עבד של שלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. זאת אומרת, למה?
ההסבר.
הוא... מרד בו, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, זה נקודה ראשונה שמתוארת פה, נקודה שנייה שמתוארת בו בפסוק הבא, זה שירובעם היה גיבור חיל, שלמה ראה אותו שהוא מאוד טוב, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. עכשיו פה צריך להתמקד במה שמתואר פה. קודם כל מתואר פה איזשהו מפעל בנייה נורא גדול, בנה את המילו, יש שמסבירים, שבעצם זה איזשהו מילוי אפר נורא נורא גדול, שנועד לחבר בצורה יותר סימטרית, נקרא לזה ככה, בין עיר דוד לבין הר הבית. זאת אומרת, איזשהו מילוי של ודי, אולי הכביש שנמצא היום בין עיר דוד לבין הכניסה שם בשער האשפות, איפשהו שם באזור הזה.
כן, בצד הדרומי.
נכון, עכשיו, מה רע בזה? כתוב קושר בין הדברים, מה שכנראה מלמד, שזו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, ואנשים התחילו להתמרמר. וזה גם לוקח אותנו לפסוק כ"ח. בצד אחד ירובעם, הוא כשלעצמו לא סבל כנראה כל כך, הוא היה מפקד. אבל הוא פיקד על כל סבל בית יוסף. וכל מילה פה צריך לדקדק, היא נורא מעניינת. המילה סבל, אצלנו היא מאוד רווחת, בתנך היא לא כל כך רווחת, זה קצת מזכיר לנו את פרעו, את מצרים.
סבלות מצרים.
בדיוק, זאת אומרת, איזושהי עבודה מאוד קשה. ודבר שני, כתוב כאן בית יוסף. זאת אומרת, מי שעבד בעיקר, זה היו שבטי ישראל למעט יהודה. היה איזשהו אפליה לשבט של המלך.
והוא מאיפה היה?
ירובעם כתוב שהוא אפרתי. אבל, אז כמובן זה מסביר את זה, אבל אני אומר, הוא יכל כביכול, הוא המפקד, הוא לא סבל בעצמו, אבל הוא ראה בסבל אחיו, מה שנקרא, ובעצם מחליט למרוד. זאת אומרת, המרידה מהצד האנושי, מהצד הבחירי, נבעה באמת ממפעלי הבנייה הגדולים של שלמה. ואנחנו בסוף מכירים את זה כמובן מההמשך, מהמפגש של עם ישראל עם רחבעם בשכם, נכון? שהם מבקשים ממנו להקל עליהם. להקל עליהם מה? כדי לבנות ממלכה עצומה, אימפריה, יש לזה מחירים מאוד כבדים. ביקורת דומה אנחנו נמצא בהמשך של ישעיהו על חזקיהו, גם שמה, על זה שבניית החומה הגדולה בהכנה למרד גם כן פגעה באנשים ברמה החברתית, וזה בעצם מה שגורם פה לירובעם למרוד.
וכאן יש כאן, כפי שאמרת, גם את המהלך האלוקי, כי ברגע הזה מצטרף אחיה השילוני עם הנבואה הקשה.
בדיוק. זאת אומרת, אחרי שירובעם בוחר למרוד בעצמו, אז מגיע נביא ונותן לו בעצם גושפנקה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מטרת המפגש הזה בין אחיה השילוני לבין ירובעם, כאשר ירובעם יוצא מירושלים. ובעצם ירובעם, נכון, יש פה את הסיפור עם קריאת הסמלה ל-12 קראים, ובעצם אומר לו, אחיה, תיקח לך 10 קראים, אבל יש קרע אחד שאתה לא לוקח. אז מצד אחד, הוא בעצם נותן לו גושפנקה. הוא לא אומר לו במפורש, לך תמרוד, אבל הוא אומר לו, זה מובן מה שאתה עושה. כן, שזה בעצם מתחבר לכך שבאמת יש פה תוכנית אלוקית. אבל מצד שני, הוא גם בא להזהיר אותו. רק 10 קראים, ולא יותר. למה? למה צריך להזהיר אותו על זה?
כי יש הבטחה. הזכרנו את זה קודם.
נכון, אבל למה צריך להזהיר? זאת אומרת, אם צריך להזהיר מישהו, זה אומר שזה לא קל לו. לא קל למלוך על
חלק
ולא על הכל, וגם, במיוחד שהחלק המרכזי, ירושלים, אמור להמשיך להיות עיר הבירה. זאת אומרת, ירובעם יהיה פה, ואנחנו נראה שהוא לא יעמוד בניסיון. הוא יהיה פה באיזשהו מצב מורכב כזה, שבו מצד אחד הוא רוצה להחזיק מלוכה ושלא יימשכו אחרי הממלכה השנייה, ומצד שני, הממלכה השנייה, הבירה שלה זה הבירה הדתית גם של הממלכה שלו. אז הנביא צריך להזהיר אותו בעניין הזה.
טוב, אז זה התיאור של מה שעתיד להיות וההכנה לקראת הדור הבא של המלוכה. ואכן באמת הכתוב מתאר לנו ששלמה נפטר, ועכשיו מה קורה בעצם? הרי דיברנו על 10 ו-2, זאת אומרת, מי המחליפים בתור?
כן, אז פה אנחנו מגיעים באמת לפרק י"ב. שלמה נפטר, כפי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רק בדור הבא יהיה את הפילוג, וכל ישראל מתכנסים להמליך את רחבעם בשכם. אנחנו בפרק
כל ישראל, ב' כל העם.
כל העם. עכשיו, למה בכלל צריכים להמליך אותו? הרי הוא הבן של שלמה, נכון? שלמה המלך, אמנם היה צריך לעשות איזשהו חגיגה של המלכה, כי היה מי שניסה לי לקחת את המלוכה אליו, אדוניה. אבל פה שלמה מת, ויש לו ממשיך טבעי, אין איזה ילד אחר מילדי שלמה שטוענים לכתר. אז עצם זה שמבקשים להמליך אותו, מעיד באמת על מה שרוכש מתחת לשטח. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה המיקום, שכם. רחבעם, עיר הבירה שלו, זה ירושלים. למה באים להמליך אותו בשכם? הילך רחבעם שכם, כאילו הוא קצת מובל. שכם זה בירת יוסף. בירת אפרים. וכאילו הדבר הזה שוב מלמד על כך שרחבה מבין ועם מבין שצריך לנסות להרגיע או להגיע לאיזשהו הסכם בין יהודה לבין יוסף.
כאשר ברקע איפה ירובעם נמצא?
אז פה כתוב באמת מספר שירובעם עכשיו שב. ירובעם הוא בעצם מעין מנהיג אופוזיציה גולה. כן,
כי הרי הוא ברח למצרים.
נכון, בסוף הפרק הקודם, אחרי התוכניות שלו, שלמה הבין אותם, והוא בעצם רצה לתפוס אותו, והוא ברח. ופה אנחנו רואים שהוא חוזר ממצרים, והוא מקבל את זכות הדיבור, זאת אומרת, הוא באמת נתפס כאיזה מנהיג אופוזיציה גולה כזה, שסוף סוף יכול לחזור ולשאת ולתת.
זה מעניין. הרי שלמה היה נשוי עם בת פאו, לא היה הסכם הסגרה, גם הדד נמצא במצרים.
אז הדבר הזה מלמד גם על עוד איזשהו נפילה. זאת אומרת, הנפילות בסוף ימי שלמה לא היו רק במרחב הפנימי, אלא גם בקשרי החוץ.
כן, העוצמה שלו ירדה, כלומר, ההשפעה שלו נחלשת.
בדיוק, זה הערה מצוינת. ואז רחבעם באמת מגיע לשכם, וירובעם גם כן מגיע לשם, ואנחנו מכירים את הפסוקים הידועים, שבעצם העם פונים לרחבעם ומבקשים ממנו הקלה. אבא שלך הכביד עלינו מאוד. עכשיו, שלמה לא סתם הכביד עליהם, הוא היה חלק מחזון גדול, אבל כפי שאמרנו, לפעמים חזון גדול כזה בא על חשבון האנשים בשטח, האדם הפרטי שהולך ונעלם וסובל, והם בעצם מבקשים להקל עליהם. רחבעם מתייעץ עם הזקנים, שאומרים לו את המשפט אולי החזק ביותר ביחס למלוכה בתנך, אחד מהמשפטים החזקים, ובו הם אומרים לו את מה שבדיוק הפוך מכל תפיסת המלוכה במקרא בעולם שמחוץ לעם ישראל. דרך כלל מלך הוא לא רק השליט, הוא הבעלים, כולם שייכים לו, ממש שייכים לו מבחינה ממונית. ופה הם בעצם אומרים לו, אם אתה רוצה להצליח במלוכה שלך, אתה תהיה עבד לעם הזה, כן? זאת אומרת, אתה תשרת אותם ותראה את התפקיד שלך לא כשררה, אלא כעבדות, מזכיר לנו את דברי הרב קוק הידועים. אבל רחבעם לא מקבל את הצעתם, והכתוב אומר שהוא הלך להתייעץ עם הילדים. זה בהחלט כינוי מעליב, אבל בכוונה. זאת אומרת, הם לא היו ילדים, נכון? אבל יש להם עצת ילדים. והם בעצם אומרים לו הפוך. הם רק מתבכיינים. אם תקל עליהם עכשיו, זה רק ימשיך עם דרישות נוספות, אתה צריך להתחיל את המלוכה שלך עם עוצמה, עם להראות שאתה קשוח, כן? כמו להבדיל, כן? איזה מורה שגם אם הוא רוצה להיות רך עם התלמידים, לפעמים הוא צריך להתחיל עם איזושהי קשיחות, כדי שתהיה היררכיה, תהיה משמעת. אחרי זה לאט לאט אפשר להיפתח. וזה באמת מה שמייעצים לו הילדים, וכך עושה רחבעם, הוא פונה אל העם, ואומר להם בדיוק, הפוך, אני רק יכביד עליכם יותר. הדבר הזה באמת גורם...
מתח גדול.
לא רק למתח, באמת ממש לפילוג המלוכה. ויער כל ישראל, פרק י' ב' פסוק ת' ז', כי לא שמע המלך עליהם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? לאוהליך ישראל. עכשיו, לאוהליך ישראל זה ביטוי מעשי, כל אחד שיחזור הביתה, אבל זה ביטוי גם סמלי, שאנחנו כבר לא תחת האוהל של דוד. אנחנו עכשיו עצמאיים. אנחנו מתנתקים מבית דוד. ועכשיו, מי מתנתק מבית דוד? כל שאר השבטים שהם לא יהודה. זאת אומרת, שוב, עכשיו צף מעל פני שטח המתחים שתמיד היו בין יהודה לבין יוסף. וכן, החזון הגדול של יחזקאל, שהם יהיו עץ אחד, כשעם ישראל באמת יהיה עץ אחד, גם אם יהיה איזשהו מתח, אז הוא לא יהיה ברור בין מי למי. אבל פה, כשנוצרות בעיות, זה מאוד ברור איך הדברים מתפלגים. יהודה אל מול יוסף. מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי? ואז באמת הכתוב מתאר איך הממלכה מתפלגת, רחבעם עוד מנסה להתעלם מהמציאות, שולח שרי מיסים, רוגמים את שר המס באבנים, הוא בקושי מצליח לעלות לירושלים, ועל ישראל ממליכים את ירובעם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה לתנ"ך כאן במורשת, ואנחנו לומדים יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס. אז ראינו את התמונה של רחבעם, הניסיון שלו אולי קצת להקשות על העם, וזה מביא את הפילוג. עכשיו צריך להסתכל על התמונה הבאה. מה עושה ירובעם? יש לו כאן את ההזדמנות הראשונה, הטובה ביותר.
נכון. אז באמת, פרק י' ב', החלק האחרון שלו, מתאר את האופן שבו ירובעם מתחיל למלוך. ופה יש באמת כמה דברים מרתקים. דבר ראשון, הוא גם מתחיל בבנייה. מזכיר קצת את שלמה, שגם התחיל בתנופת בנייה. אבל מה הוא בונה? פסוק כ"ה, בפרק י' ב', ויבן ירובעם את שכם בהר אפרים, וישב בה. ויצא משם ויבן את פנואל. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מה מיוחד דווקא בשכם ופנואל? אז מצד אחד שכם, בסדר, זה הגיוני שזה...
מקום מרכזי.
מקום מרכזי באר אפרים, הרי שם גם היה פילוג המלוכה. אבל מה יש לו בזה שהוא בונה את פנואל? איפה זה פנואל? מה זה פנואל?
הוא קר מיעקב אבינו.
בדיוק. עכשיו אנחנו עושים אחד ועוד אחד ועוד אחד. שכם, פנואל, יעקב אבינו. עוד רגע נדבר על זה. נשמע על דן, וירדוף עד דן, אברהם אבינו, ובית אל, שם היה אברהם ויעקב. זאת אומרת, בעצם הוא בונה ומתרכז בהרי האבות. ירובעם, כפי שנראה עוד רגע, ינסה למשוך את האנשים מירושלים.
הוא בונה חזון חדש למדינה.
חדש ישן.
כן.
כאילו בא ואומר,
מחזיר אותך למורשת.
מה זה ירושלים? ירושלים זה חדש. בוא נחזור למסורת האבות. בוא נחזור לאותנטיות. ירושלים זה ימי דוד, שדוד מצא את זה, אבל אנחנו מנותקים מדוד. אז בואו, יש לנו שורשים אחרים.
זאת אומרת, ולכן הוא גם עושה את העגל.
בדיוק. אז עוד רגע נדבר על, כן, על העגל מדי. בצורה מפורטת, אבל רק תשומת לב ראשונה לערים שהוא בונה, שהדבר הזה באמת מלמד על, על, אולי על איך הוא משכנע את העם לעזוב את ירושלים, הרי העם צריכים תחליף. מה מצדיק לעזוב את ירושלים? משהו קדום יותר, כן? משהו שהוא כביכול שורשי יותר, כן? לאבדיל ממש, אבל כאילו זה קצת מזכיר בקום המדינה, כל מיני גופים שאמרו, עזבו את הגמרא, זה גלותי, בוא נחזור לתנך, כן? כאילו לאותנטיות, כאילו איזשהו, כי צריך תחליף, צריך משהו לייחס בו. אז באמת, ירובעם בעצם אומר להם, בוא נחזור לעבוד לפני השחיתות של השלטון החדש יחסית שבנה את ירושלים. אז זה באמת, קודם כל, תשומת לב לערים שהוא בונה, ואז באמת השיא זה העגלים שהוא בונה בדן ובבית אל. כפי שמפורש כמו פסוק כ"ח, הוא מתייעץ ואחרי שהוא מפחד שבאמת העם יבוא לירושלים ויגנבו לו את לב העם. כן, אמרנו מקודם שהוא נמצא כאן בקצת מצב לא הגיוני.
הוא צריך לבנות מרכז רוחני חדש.
בדיוק, שבכלל לא הגיעו לירושלים, כן, ואחרי זה יבואו חזל ויגידו שהוא בנה מחסומים, ורק בימי הושע המחסומים האלה בעצם נעקרו, ואיך הוא בונה את המרכז הרוחני. ופה אנחנו רואים שלושה שלבים. אחד, הוא בונה מזבחות חדשים. כן? זאת אומרת, מקום מקודש, אחד בדן ואחד בבית אל. למה דווקא שם? אז הזכרנו נקודה אחת, זה מתקשר לאבות. נקודה שנייה, זה קצוות המלוכה. כן? הוא בעצם בונה עגל בדן, שזה הקצה הצפוני של ממלכת ישראל, ובבית אל, שזה הקצה הדרומי של ממלכת ישראל. דבר שלישי, בית אל, באופן ספציפי, היא באמת, רק בשם שלה, מזכירה לנו מאוד את איזשהו תחליף למקדש, כן? כי אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, כן? אז זה ודאי יוכל לשכנע את האנשים לבוא. אז זה שלב ראשון, זה רובד ראשון, הוא משנה את המקום, במקום ירושלים, קדושה אחרת. קדושת המקום משתנית. דבר שני, הוא עושה כהנים מקצות העם, אשר לא היו מבני לוי. הוא גם משנה את קדושת האדם. אם התורה מדגישה ומקביל לקדושת המקום, את קדושת האדם, ואומרת שמי שיכול לעבוד במקדש ובמשכן הם בני לוי, אומר בעצם ירובעם, כל מי שרוצה להיות כהן, מקצות העם יכול, קצת מזכיר לנו את קורח ועדתו, כן? כל ישראל קדושים. אז זה הרובד השני. והרובד השלישי הוא משנה את קדושת
הזמן.
ממש מזכיר לנו בספר ויקרא, זמן, מקום, אדם, והוא עושה חג בחודש השמיני, דהיינו חודש חשוון. עכשיו, הרב יואל בן נון הציע שהוא לא סתם המציא חג בחודש חשוון. הוא עיבר את השנה. וזה בעצם, מטרתו הייתה לגרום לכך שהיהודים שחיים בממלכת ישראל לא יוכלו לעלות לרגל לירושלים, כי הם לא בחופש. אין להם, אין חג. כאשר ירושלים זה תשרי, בממלכת ישראל זה עדיין לא תשרי. אז זה רק מגיע מאוחר יותר. ושינוי הזמן גם כן מפקיע את הקדושה מירושלים. רבי יואל בן נון הזכיר את חזקיהו שעיבר את השנה, וחזל מבקרים אותו על זה, שהוא עיבר ניסן בניסן, אבל הוא אומר, למה צריך לעבר את השנה? כי חזקיהו, אחרי הגליית שומרון, אנחנו יכולים לראות בפסוקים שנשארו ישראלים בשומרון, וחזקיהו בעצם פורץ את חסותו עליהם, והוא מאחד שוב את התאריך.
יפה.
ואז המעגל נסגר עוד 200 שנה, אבל יש פה איזושהי סגירת מעגל מאוד מאוד חזקה. אז בעצם ירובעם מנתק את העם מירושלים על ידי שינוי המקום, שינוי קדושת האדם ושינוי הזמן, והוא מצליח באמת מעכשיו ועד ימי חזקיהו, ממלכת ישראל בעצם מנותקת מירושלים לתקופה של כמעט 200 שנה.
ואז יש את האיש האלוהים שבא מיהודה, בא בדבר השם, והוא נותן את הנבואה על דמות מיהודה שתבוא ותעשה שינוי.
נכון. אז פרק י' ג' יש לנו איש אלוהים, השם שלו לא מופיע, אולי כדי לחוס על כבודו, כי הוא נענש בהמשך הסיפור. זה סיפור מרתק כשלעצמו, כי מצד אחד הסיפור הזה, אפשר לומר במבט ראשון, שהמטרה שלו היא מאוד מאוד ספציפית. לנבא, להפחיד כביכול את הכהנים שמה, ולהגיד להם, יום אחד יבוא מלך יושיהו, כפי שהוא אומר במפורש, וכפי שהכתוב אחרי זה מתאר בהמשך ספר מלכים ב', והוא בעצם ישמיד את המקום וישרוף את הכהנים שעובדים פה על המזבח, כן? עכשיו, זה משהו קצת מוזר במבט ראשון, כי אתה לא, למה לאיים במשהו שיקרה בעוד 200 שנה? למה לא לאיים במשהו שיקרה עכשיו? אז כאן הוא בעצם בא ואומר להם איזשהו משהו לטווח ארוך. מי שבאמת נאמן להשם, לא כדאי לו שיסתובב פה. אז באמת המטרה שלו בראש ובראשונה היא להזהיר את הכהנים, ואנחנו רואים שגם ירובעם מאוד נבהל ממנו, ומנסה לתפוס אותו, אבל גם הנביא, הזקן שנמצא שם, גם הוא נבהל מזה. נכון? ויש פה סיפור שבו בעצם הנביא שבא מיהודה, הנביא האמת, חוזר לכיוון יהודה, והנביא מנסה להחזיר אותו, ובעצם משקר לו להחזיר אותו. עכשיו, מה העניין? אז פה אנחנו יודעים מכמה מקומות בתנך, שלחזור אחורה זה סוג של ביטול השליחות. ולכן גם הקדוש ברוך הוא ציווה פה את איש האלוקים, אל תחזור באותה דרך. כדי בעצם לבטא שהנבואה הזו היא חתומה.
קיימת.
כן. חתומה ואין דרך חזרה. עכשיו, הנביא הזה הוא הנביא של בית אל, הנביא הזקן, הוא בעצם חושב שהנביא מיהודה יש לו כוח עצמאי. אם הוא רק יחזיר אותו, הנבואה תתבטל. עכשיו, הוא חס על כבודו, מה הוא רוצה להישרף על המזבח, הוא ועצמותיו בעוד 200 שנה. אז הוא מצליח להחזיר אותו. ומצד, לכאורה מצד אחד, הוא הצליח במשימה שלו. ולא רק שהוא הצליח במשימה שלו, גם מבחינתו, לכאורה, זהו, הכל יהיה בסדר עכשיו. אבל הסיפור לא מסתיים ככה. כי כשהוא הולך להחזיר אותו, בסוף, אחרי שהנביא עוזב, הוא מת בדרך. וכאן מגלה הנביא הזקן הזה, שמה שאמר הנביא מיהודה אכן יקרה. והסיפור מסתיים בכך שהנביא הזקן מודה בזה, כי הוא מבקש שיקברו אותו
בקבר.
בעתיד, בקבר של הנביא. נכון. למה? כי הוא רוצה להינצל. ואז הנבואה מצליחה. זאת אומרת, עוד פעם, בוא נסכם את העניין. הנביא מיהודה, בעצם מטרתו להפחיד אותם. לא רק להגיד להם מה יקרה בעוד 200 שנה, לנסות לגרום להם עכשיו להפסיק. כשהוא חזר, אז בעצם הנבואה שלו התבטלה. אנשים אמרו, טוב, זה לא יקרה. אין לנו מה לפחד. אבל כשהסיפור מסתיים והנביא הזקן אומר, תקברו אותי בבקשה בקבר של הנביא מיהודה, הוא בעצם אומר להם, רבותיי, אני, הנביא בבית אל, מודה שאכן יש פה נבואה על השמדת המקום.
אבל זה לא משפיע על ירובעם.
על ירובעם זה לא משפיע בשלב הזה. ירובעם הפך להיות הסמל של חטאות ירובעם, כן? שהביאו את, הביאו את החורבן. זאת אומרת, אנחנו נמצא עוד שלבים שונים איך הממלכה הולכת ונהיית בעייתית יותר, חטאי אחאב וכדומה, אבל תמיד תמיד ירובעם יהיה זה שהתחיל בעצם והביא בסופו של דבר לחורבן. בסופו של דבר, פרק י' ג', מעבר לעובדה שהוא מנבא את חורבן בית אל, שוב, בעוד 200 שנה, המסר שלו הוא דבר אלוקנו יקום לעולם, כן? גם אם הנביא שבא מיהודה נכשל בתפקידו, לפחות בשלב הראשון, וחזר בדרך שבה הוא הלך, וגרם לאנשים לחשוב שאולי הנבואה שלו לא תתגשם, הדברים יקרו באופן אחר, וכאמור, ההודיה של הזקן שמה, שאכן החורבן יגיע, מחלישה, כנראה במידת מה, את האחיזה של ירובעם, ואת האמונה של האנשים בעגל שלו.
הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי העיון במכללת הרצוג, תודה רבה לך.
תודה רבה ידידיה, להתראות.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.